presented herself.
Tana, tu ajem s tavam avino.
Je.
Sav.
Avem kolo.
Avino. Tu ajem s tavam avino, vasa kov avino, tavshish adashim, inachem et Yitzchak aviv. Umaishna shel adashim. אבי מהרב משוי די רבא באומרי, מה הדשה הזו אין לה פר? אף עבל אין לו פר. ופה רשי, הדשה אין להם פר, כמו שיש לו פולין, נשאר מיני קטניות, כמין צדק, אז הם סימטרים לגמרי. דבר אחר, הדשה הזו מגולגלת, אף עבלות מגלגלת. תודה. הוא מחזר בי העולם, מה בעיניי? כבעיניי ונחומי בבי. הוא כבר מציגה את זה כשתי גישות שונות, אני רוצה לחשוב ש... הוא כבר מציגה את זה ככה, שכאילו, או שהאבלות היא מציאות של הלם ותדהמה, ואז בעצם ואין לו פה, כי פשוט עומד, כמו באיזה הלם ונדהם מהמציאות. בסופו של דבר, כמה שאדם לא יודע ולא מפנים, את העובדה שבסופו של דבר כל אדם ימות ושנגזר לחי שימות ושהכל קצוב, אף על פי כן גם כשאדם יש לו חולה, גם כשאדם יש לו קרוב משפחה חולה כבר שנים, חולה במחלות כרוניות, ברגע שמגיע מכה, גם אדם יש לו חולה במחלה סופנית, ברגע שמגיע מכה זה תמיד תדהמה והלם, מוחלטות, הניתוק, אם תבין להבין משהו, אירוע שתופס אדם בתדהמה והוא לכן באמת עומד ולא פה, זו איזשהו נקרא לזה תפיסה, חוויה אחת שעוברת, אבלות מאידך, דבר אחר, אבלות גלגל חוזר בעולם, זה בצד אחד, זה בשביל מה זה הצד השני של העסק. זה הזווית השנייה, שכן, זה דקו של עולם, זה צריך לראות את זה כדקו של עולם, צריך לקבל את זה כדקו של עולם, צריך להפנים זאת. כזה שתי המנהגים שאני מביאה פה לגבי סודת אברהם, האם סודת אברהם אמורה להיות... להדגיש את התדהמה, או להדגיש דווקא את הנורמליות והטבעיות, חלק מהמתח או הדיאלקטיקה הבסיסית שאמורות להיות קיימות. כאן, ברמה האישית, יש אבלים כאלה שאוהבים כאלה, ויש אבלים שיותר חווים חזק יותר את הצד ה... אבל כרגע לא דווקא איזו טרגדיה שלחלוט היא לא צפוי, גם כמו אומרת, באבלות דרך הטבע, יש אבלים שחווים יותר את צד האין לו פה, ויש כאלה אחרים שחווים, יותר את הגלגל חוזר בעולם. באיזשהו מקום, גלגל חוזר בעולם הוא מענה. גלגל חוזר בעולם, אם נצא מה זה אחרת. אם אין לו פה, זה כי הוא נדהם, אז באמת שתי עמדות שונות, כשאני מציגה את זה. אם מדברים על אין לו פה, כאין לו פה לצעוק, אז זה בגלל הנקודה השנייה. למה הוא לא אמור לצעוק? בגלל שגלגל חוזר בעולם. טוב, זה פה הנקודה המינות, גם בעצם, אני אומר זה ככה, יש פה נקודה בפשט שמפריע לגמרא. כשמפריע לה, אז למה התורה מספרת שיעקב בישראל נזיד עדשים? ואם הוא מגיש עוף, אומרת, עם תפוחי אדמה באותו יום, כאילו, למה זה משנה את הסיפור? זאת אומרת, הסיפור המרכזי הוא יעקב מבשל משהו, עשיו בא, ונקרא לזה ברעבתנות, מתנפל על האוכל. האם הוא יתנפל על עוף, הוא יתנפל על דשים, מה משמעות, כאילו, חייב להיות טעון איזשהו מטען סמלי משמעותי, יחד תעול אותם טועם, תורה אחת להגיש לנו את התפריט באותו יום.
אבל כן, למרות שוויה את יעקב נזיד, זה קצת המשחק מילים של נזיד.
נזיד ומה?
של המזיד של יעקב.
אני חושבת אם היה את... טוב, זה מעט, זה מעט, נזיד משום נזיד, שהוא כאילו תמיד במלכודת. אפשר גם אם מוצאים...
אבל
אפשר גם למשוך זה כי... אוקיי, שנייה אחת. אוקיי, בסדר, צודק, נכון. רגע, אז... אתה צודק. כן, אוקיי, אני לא יודעת אם שוגע, כן, בסדר, אוקיי, בכל מקרה, אפשר גם להציג את זה כ... אפשר גם להציג את זה מזווית אחרת, שאנחנו לא מתעכבת, שבעצם מייצגים שתי עולמות שונים, עולם של בשר ועולם של צמחונות, אם נרצה עולם של רעבתנות, עולם... כי צייץ גם לא רק בשר, צייץ גם בשר, צורה מרת, פוטנציאל רבתנות ודאי קיימת שם, מה עוד ש... איך עוד זה? כעולם של שדה ואלימות, מול עולם של מטבח וכזה מת, חיים שליבים ולא אלימים, יש עוד זה כמור כהסתפקות במועט וצרכי האדם, היינו ב... בצמחונות, במעט הרבתנות והבשר. יש גמרא אחת במקום אחר שהיא מאוד מדגישה את הנקודה הזאת. זה כבר ביומה, בישראל במדבר. ויאמר משה, ותן השם לכם לחם בערב לאכול, בשר בערב לאכול ולחם בבוקר לשבוע. תנם שלו שלו בן כוח הבשר ששאלו שלו כהוגן ניתן להם שלו כהוגן לחם ששאלו כהוגן ניתן להם כהוגן מכאן נמדה תורה דרך ארץ שאוכל אדם בשר אלא בלילה עכשיו כאילו לחם מול להיות הוא רוב רוב מאכל של אדם הבשר שהוא תוספת סווי מהלחם לא מהבשר כל כך חזל פה אומרת מחפשים, שואלים למה דווקא הדשים, אז התשובה שם היא כמו שבעצם דובר באבילות והסמת. אז כמובן מקשרים את זה לפתדו שעבר, אני צריך להציג עוד, עוד נקודה. זה נכון שיעקב ועשיו נולדו קודם. אנחנו יודעים את הכרונולוגיה פה. הם נולדו 15 שנה קודם. אז בעצם הופעתם הראשונה. כאילו חוץ מהעובדה שיצחק... באמת, חוץ מהעובדה שהם נולדו, זו בעצם ההופעה הראשונה שלהם, ואז פה זה מעבר דורות. כאילו, מדבר על זה פעם קודמת. אין בספר בראשית, עד יעקב אבינו, אין סבים ונכדים. אז הם חיים, אבל אברהם לא מתעסק איתם. ביום שהם עולים לבמה, אברהם יורד. כאילו, זה מעבר... אז זה נכון שכבי יעקב, את... כן, שבי השבטים, אז יצחק לא ירד, זה לא מוסכם כמה הוא היה, אבל פה אומרת, הם עולים לבמה ברגע ש... ברגע שאברהם יורד.
אבל אין את קין
ולמך?
זה גם סבא
ונחם. הפסוקים אין ביחס בין זה, אבל מדרשים. זה יש בכמה מדרשים. יש בכמה מדרשים יש, גם לגבי יצחק והשבטים. המדרשים כדרכם מדי פעם ידברו על יחסי סבא ונכדים עוד קודם. בכתובים זה יעקב אבינו ישראל סבא. לפני יעקב אבינו אין את המושג הזה. טוב, עכשיו נקדם. אמר רבי יוחנן, חמש עבירות עבר אותו רשע באותו היום. בא נעם הוא רשע והרג את הנפש. וכפר בעיקר ופרט את המתים וסתם או וסת או שת את הבכורה. עכשיו, לפני שנבוא פה על היסורים אחד אחד, יש פה נקודה אחת שהיא מאוד אופיינית למדרש, או לפחות נמכר, לפחות ודאי לאסכולה אחת במדרש אם לא יותר, ולאחר מכן היא גם מאפיינת מאוד את רש"י על התורה. ובגלל שזה מופיע, אם אני זוכר נכון, בראשי התורה. וזה באמת הנטייה להגביר את כזה כפתור הקונטרסט בחומש. הטובים הופכים להיות טובים יותר, והרעים הופכים להיות רעים יותר. כאילו, השחור הוא מאוד שחור, או הלבן הוא מאוד לבן, או כאילו, קראתי איזה פעם, המדיניות היא, הצדיקו את הצדיק והושיעו את הרשע. אמת, את הצדיק, זה מעיקר, עושים עוד יותר צדיק, ואת הרשע עושים עוד יותר, עוד יותר רשע. זו כמו מדיניות של רשי, זה בולט בעיקר על רקע, נגיד, הרמב"ן. יש מדיניות שדווקא נעמם את הגבולות, ואני ניקח דוגמה את עשיו של רשי, הוא דמות הרבה יותר שטנית, בעקבות הגמרא הזאת למשל, דוגמת עשיו של הרמב"ן. בלעם של רשי גם כן, דמות הרבה יותר קיצונית והרבה יותר סכמטית, לעומת בלעם של הרמב"ן, וכן הלאה. זאת אומרת, הרמב"ן מחפש יותר את הדרמה ואת הנואנס האנושי. לעומת... לעומת... הרמב"ן מחפש יותר את הפן האנושי ואת הסיטואציה האנושית, ורש"י מחפש יותר את האמירה הרבה יותר סכמטית. אני כרגע לא רוצה לדבר מה עדיף או מה... לא, אבל זאת נטייה שקיימת לאורך הדרך. ממה, הוא לא סתם עשיו הרשע, הוא ממה, הוא מת בנעם, הוא רסע, הוא רצח את הנפש, הוא כפר בעיקר, אומרת, הוא אחר בלנטת ידיים, וכן הלאה וכן הלאה. בעוד ש... בעוד שיעקב לומד זאת יפך להיות, נגיד, צדיק יותר ו... וכדומה. טוב, עכשיו מה מה מאפיין פה? וכאן מאוד נכנסים פה לשאלה משמעותי, וזה מגבי דמותו של עשיו. פה דיברנו פה בשבוע שעבר, הבאנו פה את התוספתא בסוטה נדמה לי, ששואלת, הייתכן שישמעאל גדל ביתו של אברהם אבינו, וזה שכתוב בו, כי דעתי מה שזה בבן הביטוח הרב, הוא מוציא בן כמו ישמעאל, כמובן הקושה ליצחק עוד יותר חריפה. ושאלת דמותו, דמותו של עשיו, עד כמה, מי הוא ומה הוא, הופך להיות שאלה, שאלה משמעותית. כאן מרת, הגמרא פה מציגה דמות מסוימת, וזה, אם זה נכון, שני דברים, ובעיקר, קו אחד זה קו שבן אדם מאוד אימפולסיבי חסר מעצורים, ושני, לא כאימפולסיבי חסר מעצורים, אלא גם חומרני. זאת אומרת, או חומרי יותר נכון. זאת אומרת, לא חומרני במובן שהוא צריך דברים מגונדרים, אבל זה שאומרת, הוא לא מכיר בקיום שהוא מעבר לרוח. מעבר לחומר, זאת אומרת, כל הקיום הוא קיום של החומר ולא של... קיום של החומר ולא של ולא של רוח שבעניין. ניקח את הדוגמה הראשונה פה. בעל נערה המאורסה, מה זה בעצם נערה המאורסה? תוסף פה כבר מהירים שאגב בן נוח וזה בכלל לא בעיה הלכתית. הנקודה כמובן היא שנערה מאורסה זה חוסר יכולת האיפוק. אתה כבר התארסת איתה, אתה עומד להתחתן איתה, אז בעצם את הדרישה להנאה כאן ועכשיו כל מחכות לעשות את זה כהוגן בצורה של א' כל שהיא ראויה והגונה, אבל ב' לא רק שהיא ראויה והגונה אלא גם שהיא מרוממת יותר. בסופו של דבר, מילא, אתה אומר, אדם, אין, הוא לא מכיר אף אחד, ויש לו דחפים טבעיים חזקים, יש לו כבר אישה, יש לו כבר, יש לו כבר הכל, אז עכשיו הוא יכול לבוא עליה עכשיו, מתוך דחף היציר רגעי, או הוא יכול לחכות זמן לא מרובה, ולתת את ה... לבוא לאחר מכן במסגרת של התעלות ואהבה ואחר ושלום ורעות, אז בעצם מעיד כמו חלקו על אימפולסיביות ושדחפים שותים באדם ולא אדם שותים בדחפים. ושנית, זה גם מעיד את דבר נוסף, וזה אין ערך, אין ערך לכל מסגרות. זאת אומרת, המסגרות שנותנו, בסופו של דבר, נזכר את זה פה בכל מיני צורות וכל מיני הזדמנויות, האדם הרי יש בו רוח ויש בו חומר, יש בו דחפים יצריים וטבעיים. את אדם חלקו דומה לעולם החי במובנים רבים, החל מהתא עם הגרעין והציטופלזמה וכלה בדחפים ובתאוות וכדומה. מצד שני יש לו את הצד החלק אלוק המימן בעיסה, זה מה שאין לו. זאת אומרת, הוא איש שדה, יצא איש שדה, הוא איש שדה. זאת אומרת, הוא אדם שקיומו הוא בעצם עלי אדמות בתוך הטבע, מבלי יכול להפקיע או להגיד, להתנסה מעל הקיום הטבעי. עכשיו, טיפה להדגיש את זה. אפשר לדבר, וזה ויכוח, נקרא לזה רוחני, ערכי, פילוסופי, משמעותי, האם רוח האדם, את הכריזמה האנושית, האם המיוחד שבאדם אמור לידי ביטוי בפרישה ועזיבת הטבע, או בתוך חיי הטבע. זאת אומרת, האם אני אקח איזו גישה יותר רומנטית, שבו אני אומר שרוח האדם מוצא את ביטויה בתוך חיי הטבע, או אני מדבר על גישה טרנסצנדנטלית הרבה יותר, שבו אדם פורש מתוך הטבע, הוא באמת הוא כונס פנימה לתוך מחיצות, לתוך בתים, מותר אדם מן הבהמה זה הבגדים וכדומה. זה ויכוח, ויכוח מאוד חשוב ועקרוני, אבל זה בכל מקרה קיום, ויכוח בין שני סוגי קיום אנושי. את כריזמה בטבע, כריזמה בתוך הטבע. המשורר הרומנטי הוא בן אדם שחי בטבע כי מרגיש שם את הרוח אלוקים מרחפת על פני השדה או על פני המים, זה רוח אנושי. זאת אומרת, מרגיש משהו רוחני אנושי. כנ"ל גם מי שכונס. עשיו גם פה משהו אחר לגמרי. זה לא דילמה פה האם להיות אדם בטבע או מחוץ לטבע. זה מלחיות כמו בהמה או כמו חיה, פשוט לא כמשמעו. זאת אומרת, להיות בתחרות דרוויניסטית עם החיות, אז אחד יש חדק והשני יש זנב והשלישי יש מלטעות, ורבי יש רובר. ובעצם קיום כל כולו, זה בעצם הקיום של זה. איש שדה זה מגדיר את מהותו. וכמו התחרות, עכשיו ממילא הנער מורסה לדבר אליו. זה ערך מופשט. זאת אומרת, הכל היה מושג אירוסין, והוא מושג מופשט. וכל הרעיון של איזשהו זיקה של מונוגמיה מתוך איזשהו מחויבות, היא רעיון מופשט ורוחני. אותו דבר, רק את הנפש כנער, אתה לא מכיר במיוחד שבאדם, הוא עוד בעל חי. אם אתה מחסה באדם בשביל נזיד עדשים או פחית בירה או כי הוא צבל אותך בכביש, אתה בעצם רואה אותו כזבוב. אז אם זבוב מעצבן אותך אתה מחסה לו אותו, אם באדם מעצבן אותך אתה מחסה לו אותו, זה בעצם אותו דבר. זה בעצם ראיית האדם כיצור חומרי לחלוטין. כי אני אומר פה עוד חצי משפט, רצח בדרך כלל מתבצע מאחד משני סיבות, או מתוך הכרת המיוחד שבזולת, אז אתה מקנה בו, או אתה מרגיש מאוים על ידי הייחוד שבו. יש לך מיליון דוגמאות, הרבה פעמים רצח פוליטי הוא מסביב, אתה חושש מהדמות, הרבה פעמים רצח מתוך קינה באמת, הרבה מאוד פעמים רצח מתוך קינה עסקית, מתוך קינה רומנטית וכדומה, כי בסופו של דבר, כי אתה מכיר בעצמת הזולת. ואז יש רצח אחר שכמו פשוט, באמת, רצח מתוך עצבים בכביש, או, או כל מיני סיטואציות אחרות. כשאתה שודד מכולת כי אתה צמא ורוצה כרגע כמה פחיות וכמה חפיסות סיגריות ואתה הורג את המוכר, זה לא כי אתה מכיר בעוצמות שלו, אלא כדמה בעיניך ככלב וכחתול. וזה הרציחה של עשיו פה, זה לא הרציחה של... אחר כך, בהמשך אולי, סיפור אחר. זאת אומרת, כשהוא רוצה לרצוח את יעקב בסוף הסדרה, אבל בשלב הזה רק את הנפש, זה על פני השדה שם. כבר בתחילת אמיתי, כבר בעיקר, שוב, זה משהו מופשט. כאילו, זאת כפירה, שפשוט לא מכירה בנו, היא כפירה מתוך מטריאליזם, או יותר מתוך, במקרה הזה, מטריאליזם של ג'ונגל. ושאתה פשוט לא מכיר בשום דבר מעבר לגוף ולחומר. וכבר בתחילת אמיתי כנ"ל, וסתם את הבכורה. כמובן, סתם את הבכורה, זה היחידי שפורש בכתובים. אבל הוא לא למד את עצמו יצא, למד את הכלל כולו יצא. כי כל נושא הבכורה הוא באמת... מעיד כל העיקרון הזה. מה זה בעצם בכורה? זה הזכות להיות ממשיך הדרך. ממשיך את המורשת, לקום תחת אביו. הבכורה בעצם מציינת את ההמשך, לא הביולוגי, את ההמשך הערכי, את הזהות. כאילו, תחת אבות, מה שאני מניח שכבר נתקלתם בה בעת שמה, בקוף נוטט, תחת אבותיך יבניך, בפסוק בתהילים שהגמרא מצטטת שמה, שיש מושג של נכי נכנס תחת צבאו, כמובן שבכור נכנס תחת אביו, זה כל מיני הלכות, אם זה עבד עברי, מרת יהוד, עבד עברי, בכורה, כל מיני הללו, בכורה בעצם זה מעמד מופשט, ערכי, ומבחינת התורה, הבכורה באמת מהווה לא רק אמת, כמו איזשהו עובדה ביולוגית או איזשהו אחריות פיננסית. אלא בכל בעצם, זה נכון לגבי כל ילד, קל וחומר לגבי בכור, בעצם יקום השם אחיו המת. או מתוך כל השם אביו במקרה הזה. וזה בעצם, בכור מציין שהבן רואה את עצמו מחויב למורשתו ולזהותו של אביו. וכן, מי שאין לו בן חשוב כמת. כי מי שיש לו בן, אז הבן ממשיך אותו. מי שאין לו בן, אז חשוב כמת. וזה מה שקורה פה בצל עשיו. אני לא מכיר כל הרעיון הזה של מורשת, משהו מופשט וכן הלאה. וכמובן, אני חושב שזה בעצם פחות או יותר התפיסה כאן הרווחת מסביב, טוב, אנחנו פה במקדש הזה. מסביב דמותו. יש בעצם בריח תיכון שזאת הכל. וזה באמת האימפולסיביות, הדחף שקשור לנקודה הזאת, וראיית הכל ברמה החומרית. אמרתי לכם לקרוא בדף קשר, אז חצי משפט נתמצת את אחי יצחק רבין, אז יעקב כתב קטע בדף קשר על זכותו של עשיו. לא צריך את כל הפרטים, אבל בגדול זה, זה סרטי דמות שיקרא לזה שהוא מתקליסט, מגן ארץ ישראל, אולי לא דתי בדיוק, ולא בדיוק מקפיד על ה... לא בדיוק מקפיד על קלה כחמורה, למשל המטה, וכשהוא בשדה מחוץ לבית, אז אולי לא בדיוק מרת, כמו שאתם מודעים לזה שהכיפה לראש שלו או לא, אבל כשהוא בא הביתה מסתום הוא כן שם את הכיפה, מרת, ו... אבל אני אקרא לזכר בדיוק כמו שהוא כתב, אבל זה מרת, הגישה בסדר הייתה שעשיו, יש הרבה זכויות שהוא הגיע לארץ ישראל. זה פחות או יותר. כלומר, וההנחה פה שבשדה הוא לא... זה לא ג'ונגל באפריקה, זה הספר, זה הספר מרד ופרוטג מולו פשיטות ודברים מהסוג הזה. אני מתמצאת פלוס מינוס, כמה אין זה, מה שגיד אותי גם, אין זה איזשהו סאבטקסט, זו קצריה שמשתמשים באלימות בשלות ישראל, אז אפשר להבין את זה. זה, הוא לא הצדיק את הסב, הוא לא הצדיק את הסב ולא זה, אבל צריך להסתיים, בסדר, יש זכויות גם שמשתמש באלימות למען ארץ ישראל, זה היה פחות או יותר. אני הזכרתי אז כאילו תגובה חובתו של עשיו, וזה בעצם היה לב העניין. הנושא הזה גם מתגלגל קצת של פרשניות, אם עשיו נדחה בגלל שמרוז זה נגזר עליו, כי יש בה בפרשה כאילו, האם עשיו נדחה, כי ככה נאמר בנבואה לרבקה, שמלא אומר מימץ ורב יבוא צעיר, וזה בעצם היה נקודת הארכימדית כל הסיפור, או שהוא נדחה בגלל שהוא בז לבחורה. זאת אומרת, האם עשיו השם במצבו, או שזה נגזר משמיים. והדילמה הזאת היא בעצם דילמה קצת כמה רוצים להדגיש את הבחירה החופשית, לעומת, נקרא לזה, היהוד הנבואי, זה גם בשביל די, השעה הזאת גם בשביל די יסודיות, אני לא זוכר להיכנע איך זה התקשר, מי שרוצה את חצתו בדף קשר ותמצאו את ה... תמצאו את זה, זה נגע גם בנקודה הזאת, זאת אומרת, אתם רוצים להדגיש פה שעשיו השם ועשו את מה שקרה, ולכן בוא נחפש את המפתח הסיפור פה ב... בהתנהלות שלו כאן, עוד כמה זה קשור דברים אחרים. בכל מקרה, העמדה שאני אז נקטתי הייתה בלי גם עמדה הזו, שבן אדם, גם הוא רעב, כאילו, בן אדם שעושה מעשים נוראים, רק כשהוא רעב, אתה לא, הוא מתוך מצוקה, כאילו, אתה לא יכול להצדיק בן אדם שהוא מתוך מצוקה, הוא מבזה דברים, בוגד דרכי יסוד. בין אז, העובדה שהוא מאוד רעב, אני מאמין שהוא היה רעב אגב, ברור שישר היה רעב הסיפור הזה. העובדה שהוא רעב לא מצדיק את העובדה שהוא בז לבחורה. ואם אדם רעב, כאילו, אני לא חושב שאף אחד איתן מצדיק, לא מה אנחנו עושים, לא מצדיקים לפחות, בן אדם שהוא עוזב, זה עמדת שמירה באזור שורץ מחבלים, רק אם מתחשק לו לאכול, והוא רעב עכשיו, והוא צריך לעזוב הכל ולא רוצה לאכול, כי הוא רעב, כמו שלא מכבד בנה שיוכל ביום כיפור, כי הוא רעב, וכדומה וכדומה. זאת אומרת, החולשה לא מצדיקה את ה... כי בעצם החולשה פה מעידה בעצם, נקרא זה ככה, החולשה פה, של הרעב והעייפות היא לא בפני עצמה הבעיה או היא לא בפני עצמה נקרא זה אחרת, זה לא הסיבה. הסיבה הבסיסית היא עובדה שאין לו ערכים ערכיים מוכנים. לא היו לו ערכי ברזל, הוא מתגבר, כי כל אחד מאיתנו, גם אם הוא יהיה נורא עצבני באחד בצהריים והוא לא אכל כל הבוקר, אז הוא יאכל, ואולי אפילו מעט הוא יאכל קצת לא בצורה הכי מנומסת, אבל אם זה יום כיפור הוא לא יאכל. זאת אומרת שבאיזשהו מקום הוא מחפיף את עבודתו לערכים מסוימים, וכמה שלא נהיה רעבים אנחנו לא נצח מישהו, אומרת, או לא נבוז לערכי יסוד שלנו. וזה בגלל דמות של הפוסט, זאת אומרת דמות ש... לפחות עכשיו, הסיבה שמדרשים אומרים את זה, כמו זה נעוץ עמוק בכתובים. זה בכתובים ויבז. כאילו, אם לא כתוב ויבז מאלה. אם לא כתוב מה, ויוכל ויש, אבל ויבז בעצם אומר, בעצם מקום ויבז זה התוצאה. אם אדם מוכר לבחורה בתמורה לכמה פחיות וכמה רבע עוף, אז מה זה אומר לך? שמרור שהבחורה לא שווה בעיניו. זאת אומרת, הוא לא צריך לבוא להגיד, אני שם פס על הבחורה. עצם ההתנהגות שלו מעידה על זה. מעבר לכך שהוא כנראה גם עשה את זה, הוא כנראה גם הכריז שזה לא מעניין אותו. אז היא מילה אומרת, המדרש הזה נעור, כבר המדרש כדרכו, המדרש אומר, אם בן אדם מסוגל כשנזיד עדשים, לבוז לבכורה, אז זה סימן שגם אין לו, הוא גם בעצם לא מכיר בתחת המתים, וגם לא מכיר ב... הוא גם מוכן לבוא נערה מאורסה, כי זאת התנהגות חסת מעצורים בשביל דחף הרגיעי. אם אתה בז לאבא שלך בשביל צחת מרק, אז גם לאורסתך אתה תבוא אליה ולא תכבד את ה... לא תכבד את הערכים שמסביב.
הרב חושב שבאמת לעשיו אין זכויות ושהוא מושל לחלוטין, והרב גם שואל את העניין של הגבורה שבעשיו? או שלא היה לו את העניין הזה של יעקב?
אז מה שאתה אומר בהמשך, אני חושב, מאוד יכול להיות, נועה זאת כך, אבא שהייתה פה שיחה פעם פרשת תולדות לפני הרבה מאוד שנים, על עשיו, שהוא התחיל כדמות חלשת האופי. זאת אומרת, הוא חלש כזה, לא מסוגל, זה לא שהוא רע ומושחת, אלא, נגיד, לא בלעם נגיד, אלא, נניח שבלעם מושחת, אבל... הוא פשוט חלש. הוא רוצה לסוט את התמונה שלהם, מה מעצמך? צריך את זה בין היתר, כי מישהו בא אליו אחר כך ואמר שזה מזכיר את החידון של דוסטויבסקי, והוא בא הביתה ואומר, כל השיחה הזו לי בראש, אני לא רוצה לצטט אותו. הוא בא את כל השיחה על עשיו כסוקולניקוב, פחות או יותר, פלוס מינוס. זאת אומרת, שהוא מתחיל מאיזשהו חלשלוש, חלש אופי, אני שכח, הוא לא יכול להודות בתאוריות שלו, אז מה ככה? הוא הדינמיקה של החטא, כיוון שבא הדבר האדם עבירה וחנה ושנה בה וכולי, או הגאווה עצמית, שהוא לא מסוגל להודות בתאוריות, כי למה הוא בז לבכורה? אז מתחיל מזה שהוא רעב ורעב, ופסני שהוא יודע שהוא עשה טעות או שהוא היה חלש, אז הופך את זה אידיאולוגיה. הוא מתחיל כחלש, בסוף מגיע את רוצח באמת. בסוף גם אישיותו הופכת מושחתת. אבל זה מתחיל מכך שהוא חלש. יכול להיות. תראה, אם אתה שואל אותי, אני מוכן להכיר בזה שעשיו חלש, אני מוכן להכיר בזה שיש לו רצון למצוא חן בעיני הורים ובעיני אביו, יש קטע אחד שכמעט כל שם בא לפקוד בו, הוא אומר את זה, וילך עשיו אל ישמעאל, ויקח את מחלת בת ישמעאל, משהו כזה, כי עפות נעשה מזה פעם איזשהו משהו כאילו, שבימינו הערבים והאנטישמים הנוצרים מתחברים, אני לא אומר, תקרא את זה ברמה הכי אנושית, עשיו התחתן עם כנעניות, ויום אחד הוא קם בבוקר ומגלה קיראות בנות כנען בעיני יצחק אביו. פתאום הוא מגלה, כאילו, כל ילד. לא משנה מערכת יחסים של המורים שלו, אם מערכת יחסים טובה או גרועה. כל ילד, החלום הכמוס שלו, זה לשמוע עם אחד מההורים שלו שעושה שידוך טוב, שהם באמת חושבים שהשידוך היה בסדר. והסיוט זה לשמוע שמרו שלו שהם לא אומרת שהסילוך לא מוצא חן ביניהם. אתה אף כמעט לא יכול לדעת את זה, כי אם ההורי הוא הורי עם טיפ השכל, אז מה שלא יהיה הוא יגיד שזה שידוך טוב, נכון? הוא יגיד כמו בית הלל, קלה נאה וחסודה בכל מקרה. אז אתה אף לא יכול לדעת מה באמת ההורי חושב על ה... אבל כל אחד זה מאוד מאוד חשוב לו, לשמוע ש... ועשיו קם יום אחד, הוא מגלה עבורך שיעקב, שכנראה מאוד חשוב לעשיו, שיעקב חושב שהשידוך שלו דפוק.
יצחק.
שיצחק חושב שהשידוך שלו זה לא זה. אז הוא הולך, אז קודם כל איזה כאב מאוד עובר עליו, ושהנה גם חושב שהוא גם בפעם הוא לא מצליח הכי הרבה, אז כאילו הוא משתדל. אז רואים את הכיבודה והאם. לא יודע, סב לוחם גדול בשביל ארץ ישראל, אני לא רואה אותו, אני כתבתי אז, אני... מה שאני יודע, פסוק אחד, וילך ארץ פני יעקב אחיו, כי ארך הוא שם רב, ו...
יש כתב
ואת עשיו הוא עשיו הוא אדום וכולי עשיו כך נשא בנות כנען ויקח עשיו את נשיו את בנם ובנותיו את כל נשאו ביתו מקנה ואת כל בהמתו ואת כל כינו אשר חש בארץ כנען וילך ארץ ופני יעקב אחיו כי הרוך הוא שמרה משבת יחדיו ולא יכלה ארץ וכל מסעת בפני מקניהם. אז מה החשבון שלו? מה שחשוב באמת זה לא ארץ ישראל, שהוא באמת, זה מקום שטוב הביזנס שלי, מקום שטוב, זאת אומרת, כאשר רואים שארץ ישראל היא לא מספיק, היא לא מסוגלת לפרנס את שניהם, אז הוא מתעדף את הכסף על פני קדושות הארץ. אז אני לא רואה, אני לא רואה בפסוקים איזה שכאילו, עובדה שיעקב חכם, ישראל נשאר בארץ, אני לא יודע כי כמו יעקב נהיה סיבוח, כי באמת הוא היה רוצח ורבקה ויצחק אמור לו לעזוב, אבל
אולי לא כלוחם על הארץ, אבל כגיבור, כגבורה, שלא מוצאים כל כך אצל יעקב. זה מה שאתם מתגאים.
השאלה אם הגבורה הזאת היא, השאלה אם הגבורה הזאת היא חיובית או שלילית. אני אספר לך סיפור, אחד הסיפורים הכי אהובים על אבא שלי. אחרי שהוא עזב את חיים ברלין, ישיבת אוניברסיטי, אז פעם בשבועיים, הפוטה היה מכנס קבוצה קטנה של תלמידים נבחרים, הוא בעצם היה מרצה שם את הפחד יצחק. זאת אומרת, אלו מאמרים שהוא, בשלב ההוא הם היו כתובים בתור איזו הפצה פנימית, כאילו חובות פנימיות, הוא היה בא ונותן, הוא היה מביא אותם באמת בפני קבוצת תלמידים וקצת מסביר, אבא שלי, למרות שהוא עזב ושם בכל זאת השתתף בקבוצה הזאת, והיות שהוא לא היה בכל השבוע בישיבה שם, אז הפוד נתנו 20 דקות, חצי שעה ביחידות, בסוף כל פגישה כזאת. גם רוצה לטפח אותו, ובאמת, אני לא באמת, לא רואה כל חייו, אני מוצאתי לשמוע. אני מוצאתי לשמוע שהשם שטיפחו, כמובן בגלל שהוא השקיע בצורה מדהימה, זה לא סתם רוצה לטפח אותו, רוצה לטפח אותו כי הוא השקיע בצורה שקשה לחשוב עליהם, אבל מה יש לי, כל מיני תחנות, זו הייתה אחת מהן. וזה חצי מהסיבות, גם הוא גם עניין את האדם מה קורה, הוא גם רוצה לדעת מה, לדלות אינפורמציה, מה מודיעים מה קורה ב-YU, זה גם עניין אותו. בקיצור, ב-YU באותה תקופה היה משגיח שהיה מחניכי תנועת המוסר. קיצור, אז הוא היה שואל אותו מה משגיח בשיחות שלו. כן, ואז שנה אחת הוא אומר, תגיד לי, כבר שמעת שם שעשיו היה צדיק, אז הוא אומר, אל תדאג, עוד מעט אתה תשמע, עשיו הוא צדיק, יעקב רשם, וכו'. וזה היה אגב, בתנועת המוסר הייתה אסכולה שלמה כזאת, כאילו, הדוגמה מפורסמת זה, ועשיו, ובא מאות איש עמו, אפילו הונדוד ראש הישיבה, זאת אומרת, 400 ראשי ישיבה, ככה הייתה בתנועת המוסר, אסכולה שלמה, זה לא תלך בגובה, זה תלך בגובה הסטטוספירה כמעט, כי כל דמות תנכית היא אוטומטית, צדיקה, כולל עשיו, וכאילו, לא רק שטובים הם לא רעים, שהרעים הם טועים, אני פעם שמעתי, אני הייתי, במזנאי שמעתי, איזה רב משגיח בישיבה ידועה בחו"ל, שהוא אמר, פלוני אלמוני, מטרב בית כנסת שמעת בישיבה שלהם, סיפר לבלבטים שלו שעשיו יותר גדול ממשה פיינשטיין. וכולם פרצו בצחוק, לא כי זה לא נכון, אלא שהוא היה מספיק טיפש, מה זה בלבטים. אבל כאילו, בחורי ישיבה, יהודי חן, זה כבר מובן נעילה ואקסיומטית, שעשיו הוא גדול יותר ממשה פיינשטיין. זה די, אז כל יותר מה. כאילו, עבוד אמר לו, אז תשמע, קודם כל תדע לך, תכניס על הראש עד שד העצמות, שעשיו הוא עשיו ויעקב הוא יעקב, שרשע הוא רשע וצדיק הוא צדיק ושעשיו הוא רשע. אחרי שתפנים את זה עד הסוף, אתה יכול להתחיל להשתעשע ברעיונות שאולי הוא לא היה כזה רשע והוא לא היה כזה צדיק, ואז תתחיל את כל את הספר המספר 10 אז אני לא יודע אם אני חייב לראות את עשיו כדמות, אני חייב לראות כדמות מורכבת יותר, כי משהו המדרשים זה לא גישתם. אני מזכיר, אני מודה, מה שכתבתי אז היה להבליט מאוד את הצדדים הבעייתיים, כי בסופו של דבר הם השולטים בו. אני פתוח אפשרות שככל אדם הוא לא היה, אומרת, הוא לא היה רישות טהורה, אלא יחד עם הצדדים הבעייתיים היו גם נקודות נוספות. זה בהחלט, כן, אני חושב, אתה שואל אותי, אני חושב ש... נתתי את השיחה פה פעם פעמיים, שכשיעקב הולך וצריך וישלח לחפש את עשיו, אני חושב שבחלק הוא מקווה לגלות שאולי, אולי אם דבר מונחים מדרשיים, אולי קל עשיו משקל לישמעאל. אולי גם עשיו נרגע, אולי גם עשיו חזר בתשובה, אולי יש איזשהו אפשרות לקרב אותו. זאת אומרת, אולי אפס הפינטיבית של עשיו בכל זאת עדיין קיים, יש אפשרות עדיין להחזיר אותו. לא, כאילו, המדרש אומר, מה אתה משוגע, מחזיק באוזני כלב, מה אתה רודף אחריו בכלל? אז מדרש אומר, ביקורת. אני חושב שהוא היה אח שלו, והוא קיווה שאיכשהו יצליח להטיל שם משהו.
גם במדרש יש את ה... שלא נתן את לאה ביתו, סליחה, לא נתן את... יעקב לא רוצה שדינה ביתו תהיה עם עשיו, וגם שם המדרש עכשיו אולי היה מוצא אותה בתשובה. אז יש כמה דינה בחז"ל עכשיו ש...
כן, שבאמת הוא מחפש שם את ה... אני יכול לקבל את זה, אבל אני כן חושב שאלף כל הפסוקים מבהירים דמות מאוד מאוד בעייתית. כלומר, תמיד יש בשאלה איזה משקל תיתן כך שיצחק אהב אותו. האם זה אומר שהוא היה לא כל כך רע? או האם זה אומר שיצחק היה מנותק לחלוטין? או מה שאני רוצה לחשוב, משהו שלישי. זה לא שהוא לא כך רע, אומרת, היא בעוצמות. עוצמו של שדה. אני חושב שיצחק התרשם מכזה גילוי העוצמות שלו, אבל לא כאילו הרשע, אלא אני חושב שאומרת, כזה הטבע מדריך בלי כרח שדה, זה רשים את יצחק. אז אפשר לתן את זה, והאמת, אני גם מסכים שעכשיו אני בכוונה כתבתי חד צדדי בשביל לתת את המקל ממה שחשבתי שחד צדדי כיוון הפוך. אבל, אבל אני עדיין חושב שבסיסית, כן, אדם שבז לבכורה ושעוזב את ארץ ישראל רק כי זה לא טוב לעסקים שלו, ותבין, הוא לא היה נמרוד, זה לא היה מחלום וחיליון, זה פחות טוב ל... אבל אני חושב שכן, מוצאים אותו כ... אגמר פה בסך הכל לא... היא לא מרשה אותו יש מאין. היא בונה על הקווים שבהחלט בוקעים תוך הפסוקים. יש שאלה אחרת, וזה איך לתת להמשך תמותו בתנ״ך להשפיע על הבנת ספר בראשית. כי בהמשך התנ״ך, אין ספק מה קורה, שאלה עד כמה אתה רוצה את עשיו שבראשית לנסות ולהבין נאור עובדיה, אומרת או ירמיהו וכדומה. אני לא משחק לנסות את זה, אבל גם בלי זה, את, יש עדיין מספיק מה לחפש פה דבר קצת בפנים. בא נעשות כתיבה, לא יסע מן השדה, כי זה טוב, כי בשדה מצאה, תשמע, אני חושב שזה לא סתם גזעה שווה, הוא חי שדה, אומרת, הוא חי חיים בלתי מאורגנים, חורניים, אומרת, הוא לא חי את ה... הוא לא חי את החיים שפרושים מתוך ה... תוך הטבע. רק אם יש כתיבה אחת, אייב, כתיבתה, אוי נלי כי עייפה נפשי להוגים. שוב, אדם עייף לא חושב ולא שולט. ומדובר לא שהוא מפהק, מדובר שהעייפות משתלטת על התפקוד. ואומרים את זה הרבה פעמים, באמת, אצל ילדים אומרים את זה כל הזמן, אבל גם אצל מבוגרים, גם מבוגרים שהם עייפים ורעבים, יש כאלה ששולטים בעצמם, ויש כאלה שלא יודעים להימצא בסביבתם כשהם עייפים ורעבים. כבר בעיקר כתיבה אחת, למה זה לי, כתיבתם, זה כלי וענווה, הם בכלל, הם תוכל לשים את זה, משהו מופשט או לא. כבר אתם מתאים, כתיבה, הנה הולך למות, אין משהו לעתיד. וכמובן, זה ויביס את הבכורה, תכתיב ויביס את הבכורה, טוב, אוקיי, זהו. שבוע הבא כבר נעבור לסושייטיון נהנה למה הבא, בסדר.